פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ועשיתת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל, מה נשמע?
מעולה, מעולה, כרגלנו שני שמח.
שני שמח, כן, בינתיים אנחנו לא כל כך מפשלים, זה טוב.
כן, כן, אנחנו די מצליחים להתמיד בזה, וזה, למרות הלוז הצפוף של שנינו, זה מדליק.
כן.
על מה נדבר היום?
אני חשבתי שננסה, התחלנו בפרק הקודם לדבר על מחשבות לא יעילות לנו, חמומות, מלכות, וחשבתי על רומינציות, חשבתי להקדיש את הפרק לכלים מתקדמים יותר לעבודה עם המחשבות.
מצוין, בעצם אנחנו, אתה יודע, אני, לסטודנטים אני תמיד אומר, כשמעלים התנגדויות לנושא של ה-low intensity, אני תמיד אומר שיש לי פריבילגיה גדולה, ואני קורא למקצוע שלי טכנאי רגש. אז בוא נעשה פרק על טכנאות.
לגמרי, לגמרי. אז אני שמח שאלת את הסיפור של טכנאי. כי בעצם CBT סטוב הוא טכנאי. הוא טכנאי שנותן כלים טכניים כדי לפתור בעיות שהן עמוקות, ואנחנו נתעסק קצת בטכנאות היום. עכשיו, אני מדבר עכשיו, אני אתן קצת את הרצף, יש לנו את הגדה של האמפתיה ובעצם המשגת הבעיה, כמו שאמרנו, ואז אנחנו עולים על הגשר, מטפלים בהתנגדויות, ואנחנו עכשיו בגדה של הטיפול. בסדר? אנחנו לא הרבה דיברנו על החדר כושר, על הכלים. וכמו שאני אוהב להגיד, או שאנחנו אוהבים להגיד, גיל, החלק הכי קשה של הטיפול זה הטיפול, זיהוי וטיפול בהתנגדויות. שברגע שהמטופל רוצה את השינוי, והוא יוצא לעבודה בחדר כושר, החיים שלנו בעצם יותר קלים, והטיפול זורם בדרך כלל, או ברוב המקרים. ולכן, הטיפול שלנו הוא טיפול קוגניטיבי בעיקרו. והמטרה המרכזית שלנו הוא לשנות את רמת האמונה באותה מחשבות מקלקלות, בסדר? אותה מחשבות שמקלקלות לנו את החיים. יש לנו הרבה שמות למחשבות האלה. עכשיו, כאמור, אצל רוב המטופלים שלנו, כבר ביומן אחד, ביומן שתיים, בעיקר ביומן שלוש, שגם נתחיל את החץ האנכי בתוך העבודה הקוגניטיבית, אנחנו מגלים שיש מעט מחשבות, יש שמכנים אותם מחשבות חמות, אני מכנה אותם, כמו שאתם יודעים, מחשבות מלכות, אם זה נושא של ערך עצמי ודיכאון, מחשבות חמומות, אם זה כעס, או מחשבות מפתות, אם זה בהרגל, אבל אני רוצה לזהות את אותם מחשבות, בסדר? עכשיו, עצם הזיהוי של המחשבה, זה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל המטרה המרכזית של טיפול מוצלח, זה להפחית את רמת האמונה, במחשבה המלכה, במחשבה הקשה.
מה שאנחנו בהכללה קוראים המחשבה השלילית, כן, להביא מחשבות חלופיות ולהצליח, שיצליחו לענות בצורה אפקטיבית למחשבה המלכה, או למחשבה המפתה, או מה היה מלכה, מפתה, ונתת עוד קטגוריה?
מלכה, מפתה, חמומה.
אוקיי.
בסדר, כי בעצם השאלה איזה רגע שהיא מייצרת לנו המחשבה. עכשיו, כאמור, המטופל בא לטיפול בגלל בעיית הרגש. אז בוא ניתן דוגמה של מחשבה מלכה. בסדר, דוגמה של מחשבה מלכה שיכולה להרוס לאנשים מסוימים שאני מכיר טוב את החיים. בסדר? זה גדול עליי. בסדר? הדבר הזה גדול עליי. מחשבה מלכה. בסדר, למה זו מחשבה מלכה לדעתך, גיל? הדבר הזה גדול עליי?
אני כנראה, אם אני חושב על זה, אני כנראה מאוד רוצה את זה, אבל אני מפחד מזה, זה גדול עליי, ואז אני צריך לגייס אומץ שאולי אין לי כדי להתמודד עם הגדול עליי.
נכון, כי אני בעצם לא מאמין שאני מסוגל לעשות את זה.
אנחנו מדברים על רגע שהוא בעיקרו פחד.
הוא פחד, או אתה יודע, ייאוש יכול להיות, פסימיות, ואפילו חוסר אונים בחלק מהמקרים. אכזבה עצמית, האשמה עצמית, בסדר, אנחנו מדברים על סט רגשות שהם בעצם די דופקים לתחם. דרך אגב, דיברנו על זה קצת, שאכזבה עצמית זה רגע שהוא מאוד מאוד עושה לאנשים נזק. זה בעצם בדרך כלל הרגש החבוי מתחת לפחד, כי הוא מאוכזב מעצמו שהוא לא יכול להתמודד.
כן, זה הסנדוויץ' של הכעס והפחד.
נכון, נכון. אז זה גדול עליי. עכשיו, המחשבה הזה גדול עליי היא מחשבה שתעלה בתוך העבודה הקוגניטיבית. יכול להיות שבצורה ישירה, ויכול להיות שיש לי התמודדות, יש לי פגישה חשובה מאוד, שאני מאוד מצפה לה, או יש לי רעיון עבודה, או יש לי דייט ראשון. בסדר, יש אירוע שאמור לקרות בעתיד המיידי. וכרגע אני מאוד חושש להיכשל. בסדר, אני חושש מכישלון. ובסופו של דבר, המחשבה זה גדול עליי, תופיע הרבה פעמים אני אשאל, יש לי פגישה, וזה מאוד קשה לי, ואני לא ישן טוב בלילה. אז, והמחשבה הראשונה יכולה להיות, זה לא מחשבה טובה, אבל המטופל יכול להגיד, למה הכנסתי את עצמי לתוך זה? זו שאלה. אז אני אשאל אותו, למה הכנסת עצמך לתוך זה? אני לא יודע. אז בוא, אני לא יודע, זו התשובה. אז בוא תגיד לי מה המשמעות של הדבר הזה. מה זה אומר לך? למה זה כל כך קשה לך? מה זה אומר? זה גדול עליי. זה יכול להיות מחשבה מסדר שלי. אבל המשפט זה גדול עליי, זה בעצם אותה מחשבה תקולה, שהיא די משפיטה לאיש הזה את החיים. עכשיו הוא מאמין באותו רגע שהוא חווה את הרגש השלילי, למשפט זה גדול עליי, ב-100%. בסדר? אתה זוכר, אני לא אוהב לקרוא לזה מחשבות שליליות. כי גם יש לזה יתרון למחשבה, זה גדול עליי. בסדר?
כן, כן. בכלל כל הביטוי של, כל הסקאלה הזאת של חיובי שלילי במחשבות וברגשות, זה משהו מלאכותי שאנחנו משתמשים בו לצורך הטיפול. זה לא באמת שלילי.
נכון, אבל מה ששלילי זה
התוצאה ההתנהגותית
והפרשנות הרגשית, בסדר? באותו רגע המשפט זה גדול עליי, מכניס את הבן אדם הזה לסחרור רגשי, ולעיתים גם פוגע לו בתפקוד, או שהוא בכלל לא הולך, או שהוא בתת ביצוע,
או שהוא יוצא מגמגם ויוצא בתת ביצוע בגלל
זה. מחשבה שאופיינית לחרדה חברתית, דרך אגב. אז זה גדול עליי. אז עכשיו, אחרי שזינו את המחשבה, זה גדול עליי, בכמה וכמה יומנים, ואנחנו בעצם רואים שהמחשבה הזאת היא מחשבה שהמטופל באמת מאמין בה ב-100%, או ב-90% או 95%. אז אנחנו בעצם עכשיו רוצים לצאת למסע של, ופה הנקודה היא מאוד חשובה. יש מטפלים ויש מטופלים שחושבים שאסור להם לחשוב את המחשבה הזאת, שנעשה איזשהו CBT, ואז המחשבה הזאת היא לא תעלה, אבל היא מחשבה אוטומטית בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים למנוע מהמטופל שלתוך המודעות הזאת, גם בעתיד יעלה המשפט, זה גדול עליי, במצב של התמודדות עתידית. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להציע למטופל להפחית את רמת האמונה במחשבה. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו רוצים לעבוד על הפחתת רמת האמונה במחשבה, מ-90 למשהו אחר. הנקודה הזאת היא נורא חשובה, גיל.
גמרי, אני חושב שבסוף מה שאנחנו רוצים לעשות עם המטופל, זה לצייד אותו בבנק תשובות לאותה מחשבה, שיוכל כל פעם לשלוף מחשבה חדשה שמסוגלת לענות למחשבה הזו שתקפוץ לו, כי היא תקפוץ לו.
אז תכף אנחנו נדבר, וזה חלק מהפתרונות. זה חלק מהפתרונות. אבל המטרה זה להפחית את רמת האמונה. בסדר? ופה אנחנו משתמשים בכלים שלנו קצת אחרת. אז המטרה כרגע, אנחנו עוזבים את הכל, ואז אנחנו נהיים טכנאים. מה שדיברנו בהתחלה, טכנאי, והמטרה של הטכנאי שקוראים לו המטפל והמטופל ביחד, כמובן הם צוות טכנאים, זה להפחית את רמת האמונה במחשבה זה גדול עליי, כי תצוץ לו. אז אני שואל את המטופל, כמה אתה מאמין, באותו מצב שאתם זוכרים, at-risk situation. At-risk situation זו אותה נקודה שהמטופל מגלה שהוא צריך להתמודד בעתיד, במשהו שהוא לא מאמין שהוא יצליח בו כמו שהוא מצפה מעצמו. אז עד כמה היית בעתיד, השאלה שאתה שואל אותו, היום אנחנו מבינים מהיומנים שזה 100%, בסדר? המחשבות הכי קשות שאנחנו מאמינים להם מאוד. עד כמה היית רוצה להאמין בעתיד כדי שזה יהיה לך פונקציונלי במשפט זה גדול עליי? ואז המטופל יגיד 0. ואז אומר לו, עצור סוסך. ועכשיו אנחנו נשתמש בטכניקה הראשונה. הטכניקה הראשונה זה positive reframing, בסדר? שזה בעצם, אני יושב עם המטופל, ואנחנו מנסים ביחד לחשוב מה היתרונות של המשפט זה גדול עליי. מה היתרונות של המחשבה זה גדול עליי. בסדר? positive reframing, ובוא נחשוב ביחד גיל מה היתרונות של המחשבה זה גדול עליי במצב של התמודדות עתידית.
זה יחייב אותי להתכונן, להתכונן טוב מאוד כדי לצמצם את חוסר הוודאות, למשל.
ויג'לנס, זה ישמור אותי עירני, שאני לא ארדם. יש סכנות בפגישה, ככל שאני רוצה לא להיקשל, אז אני רוצה להיות מודע לסכנות. אני איש אחראי. אני איש ריאלי. אני לא קל דעת. בסדר? יש המון יתרונות למחשבה, זה גדול עליי. היא לא רק שלילית. בסדר? וזו נקודה נורא חשובה.
בעצם חילקת עכשיו את היתרונות לשתי עמודות, כמו שאני עושה בדרך כלל. מה היתרונות של המחשבה ומה טוב היא אומרת עליי?
נכון. מה היתרונות של המחשבה ומה טוב היא אומרת עליי. וזה טכניקה נורא נורא חשובה. כי בעצם פעם ראשון, עכשיו, המטופל עד לאותו רגע, בגלל זה אני כל כך מתאהב את המושג מחשבה שלילית. משוכנע שזה מחשבה שלילית. והיא לא. היא מחשבה אחראית. והטכניקה הזאת, אז בוא תחזור תפרט אותה כדי שמאזיננו יבינו את זה.
בעצם מה שאנחנו רואים זה טכניקה של ברנט, כן, לא אני המצאתי, אני רק משתמש, שמחלקת את הרווח והפסד הקלאסי להפסד, שלא דיברנו עליו ובטח עוד נדבר עליו בהמשך, הרווח, מה אני מרוויח ממנה, אני מתכונן היטב, אני מכין את עצמי, אני מגיע עירני וכן הלאה, ומה טוב היא אומרת עליי כאדם, אני אדם אחראי, אני אדם יסודי, אני לא חפר וכן הלאה. לאיזה ערכים חיוביים חשובים לי היא מכינה אותי?
מצוין, מצוין. ואחרי שעשינו את התרגיל הזה, ושוב, אני מדגיש לכם, אנחנו עכשיו אולי בלב הטיפול, זה אולי הדקות והשעות הכי חשובות של הטיפול, הדברים האלה שאנחנו עושים, כי זה לב השינוי. בסדר, אנחנו נתרגל את זה אחר כך בחשיפות ובהתנהגות, אבל זה לב השינוי. ותשקיעו לזה זמן, ובאמת, לא דקה. תשבו עם המטופל די הרבה זמן, על מחשבה ספציפית, ואל תדלגו בין מחשבות. מחשבה ספציפית שמטרידה אותו, אחד מאותם 18 מחשבות שמענות אותו,
זה יכול להיות פגישה שלמה שמתעסקים רק במחשבה אחת מתוך יומן,
כן.
וכמטפל יכול להיות לי פחד שאולי אני מפספס, כמטופל אני מרוויח המון, כי מתוך המחשבה הזאת היא מתנקה לי מלא. אגב, זה אומנם לב טיפול, אבל זה גם עוזר בהסרת התנגדויות, זה גם מרים את המוטיבציה של המטופל, כי כשאני כמטופל רואה מה טוב זה אומר עליי, אז הערך העצמי שלי מתמלא מחדש, הביטחון שלי מתמלא, אני מפסיק לכעוס על עצמי, או הכעס העצמי שלי מצטמצם כתוצאה מהמחשבה הזו שמלכה אותי, ואני הרבה יותר פנוי לשינוי. זה רווח משני מהתרגיל הזה ש... אני אעשה אינטראפט קטן, אני תמיד, כשאני מדבר על הדבר הזה, אז אני עושה קצת המשלה לשירות הצבאי שלי. אני שירתי בגולני, חלק נכבד מהשירות שלי. ובחיר, כשאתה יוצא לביצוע, אתה חוזר, ויש פריסה בדרך כלל. אלא אם כן, זה לא הלך טוב, ואז יש תחקיר. בחיל אוויר, או ביחידות המובחרות בכלל, יש תחקיר תמיד, בסוף כל ביצוע, גם הביצוע הכי מבריק שבעולם. והיתרון הגדול של תחקיר אחרי ביצוע טוב, זה שכולם רוצים לספר ואפשר ללמוד בזה המון.
לגמרי.
מההצלחות. וכשאני לוקח מחשבה חמה כלשהי, ומחפש יחד עם המטופל מה טוב זה אומר עליו, אני מרים לו. אני שם אותו במקום של היחידה המובחרת.
לגמרי.
זה איזשהו רווח משני שהוא לא כזה משני.
הוא מאוד מרכזי. עכשיו, ובאמת, אנחנו יכולים לעסוק במחשבה אחת גם יותר מפגישה אחת. ואתם והמטופל, אל תרגישו שזה בזבוז זמן, כי זה ממש לא. בסדר? ממש לא. אחרי שהמטופל באמת משכנע אותי, וזה חשוב שהוא שכנע אותי, שיש גם למחשבה שהוא נהג לכנות אותה שלילית, דברים טובים, בסדר? אז אני עובר לנקודה הבאה. עד כמה היית רוצה להאמין במחשבה הזאת בעתיד? בהנחה שבעתיד יהיה לך עוד אירועים מהסוג הזה, והמחשבה זה גדול עליי תעלה, עד כמה היית רוצה להאמין בה? בסדר? אז היינו על 100. אני חושב שאפקטיבי להאמין למחשבה הזאת, זה לא ממש משנה מה אני חושב. עשיתי לכם תרגיל ומלכותת. נשאל את המטופל. עכשיו, ופה המטופל, אם עשינו את העבודה גרוע, והוא לא מאמין שיש לו מחשבה יתרונות, הוא יגיד לכם שוב אפס. איפה הכפתור, מה שנקרא. אבל אז נחזור לפוזיטיב לפיימינג. לא יכול להיות שמחשבה זה גדול עליי, אין לה שום יתרון. אני מניח שמשהו בין 30-50% זה יהיה מצוין. עכשיו, יכול להיות שהמטופל פתאום יגיד לך, וואו, זו מחשבה טובה, ואז אנחנו עוברים למחשבה הבאה, לא חייבים להמשיך לעבוד עליה. ואני רוצה להאמין לה מאוד, כי היא עוזרת לי, וזה מצוין. אדם שהוא לא סובל מהפרעה של חשיבה, או הפרעה של בוטי חשיבה, הוא מאמין שמחשבות שלו הן עוזרות לו, הן מקדמות אותו, הן לא באות להלקוט אותו, להוריד אותו, להרוס אותו אחרי. עכשיו, ברוב המקרים, המטופל ירצה להוריד אותה ל-30%, כי המשפט זה גדול עליי, הוא באמת משפט גדול קצת. ונגיד, אז אני עושה שוב, אתם זוכרים את המעגל שלנו? אני עושה מעגל כזה, ואני כותב, המטרה להוריד את רמת האמונה במחשבה זה גדול עליי, מ-100 ל-30. ואז אני עושה את השמש הקטנה שלנו. עכשיו, ברנס מלמד אותנו 20-30 טכניקות שונות כדי להתמודד עם המחשבה. ואז אנחנו נתחיל לעשות פסים קטנים. כמובן, הטכניקה הראשונה היא הטכניקה של הטבלת רווח והפסד. להמשיך, ואז 90%.
אתה מדבר על השמש, אתה מדבר על מעגל הריפוי.
מעגל הריפוי, לוקחים עיגול, בלב כותבים מחשבה, זה גדול עליי, ממונה 100, למטרה למונה 30. זה, אני רואה שאנחנו יוצאים לטיפול שלם, כביכול, מיני טיפול, להפחית את רמת האמונה במחשבה, זה גדול עליי.
אז שווה פה לצטט עוד משפט חשוב של ברנס, תיכשלו מהר.
נכון.
אל תבזבזו זמן, תיכשלו מהר. למה יש כל כך הרבה כלים? כי בטוח כלי אחד יעשה את העבודה, ואנחנו לא יודעים איזה. אז אנחנו לגמרי. מתחילים עם אחד, ואם הוא עושה את העבודה מגניב ולא צריך את השאר, ואם הוא לא עושה את העבודה, אנחנו מבינים את זה ועוברים לבא.
אז אני הייתי מצא את המטופל בכמה כלים, לא רק באחד, גם אם זה עובד לו. ותכף אני אגיד לך, כי יש כלי אחד שאני תמיד אשתמש בו, זה החשיפות. כי רק אז אני יודע אם זה באמת עובד.
יש שני כלים שאני תמיד אשתמש בהם. אחד זה החשיפות, בוודאי, ואחד זה היומן, שאני תמיד מתחיל מה-direct approach, כמו שברנס קורא לו, שזה היומן מצב רוח, והוא גם יהיה כלי המדידה שלי לאפקטיביות של כל שאר הכלים.
נכון. אבל בואו נעבוד סכמטית, כדי שלא נקפוץ במורד. אז הכלי הראשון שתמיד אנחנו נעשה אותו, זה טבלת רווח הפסד קלאסית. בסדר? ופה זה עם חוגת הקסמים, בסדר? כי אם הוא רוצה להוריד את זה מ-90 ל-30, אז אנחנו עושים את חוגת הקסמים. אבל להוריד את רמת האמונה, ולדבר על זה קודם, להוריד את רמת האמונה, להוריד את רמת האמונה במחשבה. לא להכחיד את המחשבה, ולא לבטל את המחשבה, ולא שהמחשבה לא תהיה, לא, היא תהיה. אני רוצה, כל פעם שיהיה למטופל הזה התמודדות, המחשבה הזאת תעלה לו. כי היא מחשבה שהיא לא תלך לשום מקום, אבל אם הוא לא מאמין בה, היא לא תפגע בו, הוא מאמין בה כמה שצריך כדי שהיא תהיה יעילה לו, אנחנו רוצים ללמד את המטופל לחשוב מחשבות יעילות, אתם זוכרים? ואז אנחנו, אם היה לי פה, אם הייתה לי פה חוגת קסמים והייתי יכול להוריד אותם ל-30, היית רוצה בטח, עכשיו אנחנו עוצרים, עושים טבלת הרווח וההפסד כרגיל, מה היתרונות ומה החסרונות למחשבה, זה גדול עליי. ופה, אם אנחנו נגיע ל-70-30, אז זה מעולה. אז זה מעולה. אז זה אומר שהמטופל באמת רוצה להוריד את המחשבה ל-30%. כי אם המחשבה רוצה, יש לה 70% חסרונות, כי זה מקפיא אותו, כי זה עושה לו חרדה, כי זה עושה לו... בדרך כלל...
דילגת על שלב. כדי, בוא נסביר מה הכוונה 70-30, עשינו רשימה ביחד עם המטופל, לפעמים היינו צריכים לעזור לו להניע קצת ברווחים, אבל עשינו רשימה ונניח יש 10 שורות בכל אחת מהעמודות, או לא משנה כמה שורות יש בכל אחת מהעמודות, בסוף אנחנו נגיד לו, נניח שכל עולם התוכן של היתרונות והחסרונות זה 100%, איך אתה מחלק את המאה? זה מה שאתה מתכוון 70-30, נכון. או 80-20, או מה שזה נכון. לא יהיה. אם זה פחות מ-70-30, לא בטוח שיש טעם לעשות עבודה, כי אם זה 50-50, הוא לא באמת רוצה את השינוי.
הוא לא באמת רוצה את השינוי, הוא רוצה להאמין במחשבה 50% שהיא עולה. ואם זה הפוך, 30-70, הוא רוצה להאמין במחשבה 70% ולא 30%. בסדר? ופה העבודה הזאת היא נורא נורא חשובה. כי המטופל צריך לראות שיש למחשבה הזאת 30% יתרונות, 70% חסרונות, ואז אנחנו יכולים להזיז את חוגת הקסמים. ואני חוזר, מה החסרונות, מה המחיר של המחשבה הזה גדול? זה מקפיא אותי, זה מייאש אותי, זה כל רשימת הרגשות תמיד, זה מאכזב, אני מאכזב את עצמי, אני לא מתמודד טוב, אני בורח מדברים. והיתרונות כבר דיברנו עם לפני כן, בפוזיטיב רפריימינג, זוכרים, יש לנו אותם, כבר לא צריך לחזור על זה עוד פעם. ופה, בעצם המטופל חייב לשכנע אותי, הוא חייב לשכנע אותי, כי אני נושא לשכנע אותו שלמחשבה יש יתרונות, והוא לא, רק יתרונות, הוא לא רוצה לשנות אותה. זה טוב לו להאמין ב-100%, בסדר? ואני מביא עוד מלא יתרונות, חלק גדול שם פעם מהפוזיטיב רפריימינג, אני נושא לשכנע אותו לא להשתנות, אתם זוכרים? ופה, רק אם הוא מצליח לשכנע אותי שהוא רוצה להשתנות, ואם זה 60-40, אז אנחנו מרעננים את המטרה ל-40%, לא ל-30%, בסדר? ואם זה 70-30, אם זה 80-20, מרעננים את המטרה ל-20%. זו נקודה חשובה. רוצים להפחית את רמת האמונה בצורה פרקטית, מבוסס על עובדות. עכשיו, דרך אגב, בטבלת רווח והפסד, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדבר על דברים שהם אמיתיים, בסדר? לא על... פחדים ופרשנויות. פחד זה אמיתי, שאני מרגיש 80% חרדה זה אמיתי. אבל לפעמים יש שם כל מיני פנטזיות שאתה רואה שנכנסות בתוך הדברים האלה, ולא בהכרח הם מתאימים לנו, בסדר?
אני רוצה לבחון אם אפשר לחבר את הפנטזיה לקרקע, אם כן אז היא בסדר, ואם לא, אז היא לא רלוונטית.
נכון, אני מפחד שיצעקו עליי. בסדר, אתה לא יודע אם יצעקו עליך, זה לא אמיתי, אבל אני בחרדה נוראית לפני ביצוע, זה אמיתי. בסדר, זה ההבדל בין הדברים. אני מפחד שלא ילך לי. בסדר, אתה לא יודע אם ילך או לא ילך לך. אני נתקע בביצוע, זה אמיתי. בסדר, זה הדוגמה עוד. אני מפחד שאני אתקע. אנחנו רוצים דברים שבאמת קרו. בסדר, עכשיו, אני מפחד כן, אז אני מפחד, זה בסדר. אני מפחד 80% זה עובדה. אני מפחד שאני אתקע, אני לא יודע אם אני אתקע. בסדר?
אני מפחד שאני גמגם, אני אעלם דום, אני... וכן הלאה, דברים שקרו לי בעבר, נניח בחרדת קהל.
נכון, נכון, נעלמתי דום בעבר. אז אני שואל אותו, מתי נעלמת דום בעבר? יכול להיות שזה קרה לו פעם אחת בכיתה ג', מאז הוא כבר דיבר 100 פעם ולא נעלם דום. אז זה כלום, זה לא קיים, בסדר, זה פח, וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית פה, כי אני רוצה, עכשיו אם הוא נעלם דום 120 פעם, בכל 10 פעם, היה לי פעם מטופל, נורא מוכשר, שהוא נכשל בכל רעיונות העבודה, תמיד. הוא הגיע לרעון עבודה, הוא פשוט גמגם, והוא היה מאוד מאוד התקשה לתקשר אפילו מרוב החרדה שלו. זה אמיתי לחלוטין. בסדר, ומגיע לך בן אדם שאומר, אני מפחד להתקע, אבל הוא נתקע פעם אחרונה בכיתה ג', אז זה מחיר קטן, בסדר? הפחד כן, כי הפחד משפיט אותו, אני מפחד 80%. אני מפחד להתקע, אני לא יודע אם אני אתקע. אם אני נתקע, 80% זה עובדה. אז אני אתקע, החיסרון שאני נתקע 80% מהמקרים, זה החיסרון. בסדר, זה המחיר. אני נתקע ב-80% מהמחיר. זה המחיר. האמיתי, כשאנחנו מחפשים את המחירים האמיתיים ואת הרווחים האמיתיים, לא את הדברים המדומיינים. אני מקווה שהסברתי את זה מספיק טוב, את הנקודה, זו נקודה נורא חשובה.
אני חושב שכן, אנחנו, אחד, אנחנו רוצים להיות אותנטיים בחיפוש הרווחים, ושתיים, אנחנו רוצים לוודא עם המטופל שהפחדים שלו מעוגנים במציאות והם לא פנטזיות. ואיפה שהם פנטזיות, אנחנו נראה ביחד איתו שזה פחד, שזה בעצם פחד מהפחד ולא פחד מציאותי.
אז הפחד מהפחד זה המחיר, בסדר? ושוב, אבל אם הוא נתקע, הוא באמת נתקע, זה המחיר של 80% מהפעמים להתקע. בסדר? זה הבדל גדול, הדיוקים האלה מאוד מאוד חשובים, כדי שנוכל לקחת החלטות שהן רציונליות, אם לא אנחנו הולכים שם לאיבוד בתוך הטבלת רווח והפסד. זה חשוב שהחלטה תהיה רציונלית, מבוססת על דברים עובדתיים, על שיטה אחרת של ברנס, זה שיטת הסקר, אבל אנחנו עושים פה מיני סקר, כדי לוודא שבאמת זה אמיתי. עכשיו אנחנו, אז המטופל משכנע אותי שיש לה מחשבה שהוא מאמין ב-100%, זה גדול עליי, 70% מחיר, ו-30% רווח, ויופי, אז הנה, אז חוגת הקסמים ירדה ל-30. עכשיו, מה עושים? זה לא מספיק. עכשיו, צריכים לצאת לחדר כושר. בסדר, ואנחנו תכף רוצים לסיים, כי הפתחנו לעולם שאנחנו נעשה סשנים קצרים. ופה יש מכלול של טכניקות. בסדר, כמו שגיל אומר, הגישה ישירה, בוא נמצא מנטרה, בוא נמצא תשובה. בסדר, זה גדול עליי. התשובה בדרך כלל לא תהיה, זה לא גדול עליי, בסדר? אבל בוא, הרבה פעמים מנטרות, שמשפט שהמטופל מאמין בו ב-100% והוא חוזר עליו כמו מנטרה, היא במצבים כאלה יעילה, מה שגיל הציע לכם. לפעמים זה לא עובד. הרבה פעמים הקלטה של המשפט הזה ולשמוע אותו מאות פעמים או אלפי פעמים עוזר. החצנת קולות, בסדר? אז אני תוקף אותו, זה גדול עליך. אז הוא צריך לענות ומחליפים את זה. פעם אני המטופל ופעם הוא המטופל. בסדר? זה גדול עליך. עם דוגמאות, כי אנחנו לוקחים אירועים ואני תוקף אותו.
אני רושם לעצמי את הכלים שאתה מזכיר, כי למשל החצנת קולות זה כלי שאפשר לעשות עליו פרק. ושווה לעשות עליו פרק, כי יש בו הרבה ניואנסים.
שיטת הסקר, בסדר? בסדר, שיטת הסקר. האם זה באמת גדול עליך? כמה פעמים מתוך הפגישות בעבר באמת נכשלת כי זה היה גדול עליך?
בסדר? סקר זה כלי מצוין שאפשר לתת למטופל בסיטואציה דומה לסיטואציה שלנו כשיעורי בית.
לגמרי, זה שיעורי בית לגמרי, בסדר?
אז בוא, אתה רוצה להסביר אותו טיפה?
בבקשה גיל, תסביר אתה את שיטת הסקר.
אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות נורא פשוט, הרי אנחנו דיברנו על evidence-based therapy, אנחנו לא רוצים להתעסק בפנטזיות, אנחנו רוצים להתעסק בדברים שבאמת מחוברים למציאות. למטופל שלנו יש אנשים שמכירים אותו, ושהוא סומך עליהם, ושהוא סומך על דעתם. אז אם יש לו איזשהו פחד, שאנחנו מתלבטים עם זה, או הוא מתלבט עם זה פחד מבוסס מציאות, או פחד פנטזיה, אנחנו יכולים להזמין אותו, לעשות בין הפגישות סקר בין כמה מאותם אנשים שהוא סומך עליהם וסומך על דעתם וסומך שהוא יגידו לו דעה אותנטית ולא בהכרח מלכה, ונשלח אותו לשאול אותם, לעשות אצלהם סקר מה הם חושבים על אותו, עליו באותו הקשר, לאסוף אבידנס, לאסוף עובדות מהשטח.
לגמרי, בסדר? עכשיו, עוד כלי שהוא מאוד מאוד יעיל, אני אומר למטופל, יש לך עכשיו שבוע, ואתה כותב לי מסמך, שמשכנע אותי שזה באמת גדול עליך. זה כלי פרדוקסלי. זה 100% גדול עליך, אז בוא, תכתוב תזה עכשיו, ותשכנע אותי בתימוכין ובסימוכין, זה סוג של שיטת סקר, אבל אחרת, שזה באמת גדול עליך 100%. הוא לא מצליח, בסדר? כי הוא לא אומר, רוב אנשים 100% לא נכשלים, בסדר? ובסופו של דבר הוא מגלה ש-90% הוא בעצם לא נכשל מהדברים שהוא עושה. אז תכתוב את זה, תשכנע אותי שאתה תמיד מצליח. שאתה תמיד, הדברים גדולים עליך, ואתה תמיד נכשל בעצם, בסדר? המשמעות שזה גדול עליי שאני תמיד נכשל. הוא לא מצליח לכתוב לי תזה שאני שהוא תמיד נכשל.
זה שלב החוקר.
כן, שלב החוקר, נכון. עכשיו, אני רוצה לפרט טיפה את הגישה הישירה, כמובן לחפש את כל עיוותי החשיבה, וזה גדול עליי. בסדר? לדעתי בזה גדול יש את כל עיוותי החשיבה. בסדר? כמעט את כולם או את כולם בכלל לדעתי בזה גדול עליי. וזה תהליך שמאוד חשוב, גם במציאת עיוותי חשיבה, אבל להסביר עיוות חשיבה אחד אחרי השני, קפיצה למסקנות, קריאת מחשבות, ניבוי עתיד שלילי, תיוג עצמי, האשמה עצמית, יש שם את כל עיוותי החשיבה, וחשוב לעבור עם המטופל על זה, לפעם פעם. לפני מציאת התשובה כמובן, והתשובה אסור שיהיה באף עיוות חשיבה. בסדר? בדרך כלל אני מצליח, או ברוב המקרים אני מתמודד, זה תשובות טובות. זה תשובות שגם יכולים להיות אחרי שיטות הסקרים למיניהם, הסקר, התזה, בסדר?
כן אמרתי שהגישה הישירה, הגישה הישירה היא יומן מצב רוח 3, זה הכלי.
נכון.
הוא תמיד הכלי שאנחנו נתחיל איתו, והוא תמיד הכלי שאנחנו נסיים איתו, כי אם דיברנו על fail fast, אז ניסינו לשנות את התפיסה של המטופל באותו הקשר באמצעות הגישה הישירה, באמצעות יומן 3, ונניח שהוא מצא מחשבות חלופיות, אבל הוא לא הצליח להאמין להן. אם הוא לא הצליח להאמין להן, הכלי לא הצליח, ואנחנו לגמרי. צריכים להתקדם לכלים הבאים. למה אני אומר שאנחנו נחזור אליו בסוף עוד הפעם? כי הוא גם כלי המדידה שלנו, הוא הרנטגן שלנו להצלחה של הכלי שכן הצליח.
ברור.
כשהצלחנו עם איזשהו כלי אחר, נניח עם סקר, או עם שלב הבלש, או עם כל כלי אחר שנדבר עליו בפרק הזה ובפרקים הבאים, נחזור ליומן 3, ונבדוק עוד הפעם, על פני הרובליקות השונות שלו, שבאמצעות הכלי החדש הצלחנו למצוא מחשבה חלופית שלה המטופל מאמין ב-100% ושהיא מצליחה להוריד את רמת הרגש שמנהל אותו.
עכשיו יש לנו טכניקות מעולם של המודעות, המיינדפולנס, בסדר? אני יכול רגע להחזיק את המחשבה בראש, אני יכול להתחבר רגע לכאן ועכשיו, לא לענות למחשבה, אבל פשוט להחזיק אותה בראש רגע ולראות מה קורה, להרגיש את הרגש ולתת לו לחלוף, בסדר? טכניקות של כאן ועכשיו. לא, כי האוטומט של המטופל זה לברוח מהמחשבה ולדחות אותה, ופה אני רוצה לאמן אותו ולהחזיק אותה רגע בראש ולראות מה קורה, כי יכול להיות שבעצם להחזיק אותה בראש, וגל הרגש יחלוף, הוא מפחד מהרגש בעצם, הוא לא מפחד מהמחשבה, אז זה יפחית את רמת האמונה במסוכנות של המחשבה. בסדר? אז הטכניקות האלה מצוינות, דרך אגב, טכניקות מעולות. אני לא מלמד את המטופל שהוא תמיד חייב לענות למחשבה, כי תמיד חייב לענות למחשבה, זה מייצר חרדה.
בעצם כשאני רב עם המחשבה, היא תריב איתי בחזרה.
נכון.
כשאני עושה את השולם, אני אומר לה, אוקיי, סבבה, את פה.
אני אישית הטכניקות האלה עובדות לי נפלא, כי אני משאיר אותה רגע בראש, ופתאום אני מרגיש שרמת הרגש משתנה, ואז גם רמת האמונה השלילית במחשבה יורדת בצורה דרסטית, וזה כלי שעובד לי מצוין, הכלי הזה.
בוא ניתן דוגמה, כי זה נשמע פרדוקסלי מה שאמרנו. נניח יש לי מחשבה אוטומטית מלכה של אני הולך להיכשל, ואני לא רב איתה, היא אצלי בראש, אומר, כן, יש סיכוי שאני אכשל. רק עשיתי טיפה ריפריימינג. ואני איתה, יש סיכוי שאני אקשל ואני קופץ למים. אני יודע לשחות, אבל יכול להיות שהמים נורא קרים ומאוד עמוקים, ויכול להיות שאני אתבע. כשאני אומר יכול להיות, עשיתי פוזיטיב ריפריימינג קטנצ'יק, זה בעצם גם אומר שיכול להיות שלא.
אז רוב הפעמים לא נתבע, כי אין מחשבה שהרגעה אותנו עד היום. לא קרתי כזאת, חוץ מי אני רוצה להתאבד ואז אני הורג את עצמי, אבל זה המעשה הרג אותי, לא המחשבה. מחשבה, אולי כיוונת המעשה. אז אין להם מחשבה שיכולה להרוג אותך, בסדר? אז עכשיו, ויש עוד, פשוט אני רוצה לסיים, אני חייב לסיים.
יש עוד, ואני חושב שבפרק הבא נדבר על הכלים שדורשים יותר הסברים, משחקי התפקידים למיניהם. יש כמה כאלה שהם מאוד אפקטיביים.
אז נעשה את משחקי התפקיד. עכשיו, מה שאני בסוף, תמיד, תמיד, תמיד חשיפות. אני לוקח את המטופל ועושה סולם, תמיד על אותה מחשבה, אני מנסה לעשות סימולציה בחוץ, בקניון, לבקש שיחת טלפון מבחורה, להציע את עצמי לעבודה, אפילו אם אני עובד, לנסות להתקבל לאינטל. בסדר? אני מייצר לעצמי שיחות מביכות עם אנשים. אני מייצר לעצמי כרגע סימולציות בתוך ההתנהגות שמעלות את המחשבה, ואני מתרגל את המטופל. אני אגיד, ותמיד הסטודנטים שלי כועסים עליי, אבל אני עוד פעם אגיד את זה 100 פעם.
כן, בסדר. מה שחשוב להסביר את מה שאמרת עכשיו, אנחנו לא בהכרח מדברים פה על, על, על הכל בפגישה בודדת. דיברנו פה על, על, על מיני תהליך שבעצם מכסה את עולם התוכן של, ה, של השינוי שרצינו לעשות עם המטופל.
ואחרי שמאה פעם תרגלתי אותו, עשרה שלבים, כאילו זה השלב הכי גדול, זה הדבר שבאמת הכי גדול עליו, ללכת לבוס שלו ולתת לו נגיחה. לא, אל תעשו את זה, אבל אפשר כפה, סתם. אז, ואנחנו, אחרי שגמרנו את האימון בשוק, או בקניון, או בטלפון, בטלפון אפשר לעשות הרבה דברים שגדולים על אנשים. אז אנחנו נשלח אותו לתרגל את זה בתוך החיים שלו. ואז אנחנו יודעים שהמחשבה הזאת כבר לא תפריע לו. צריך 100 פעמים שהוא מצליח בצורה חיובית להאמין ב-30% ולא 100%. ואז הוא ירפא. עכשיו, כמו שגיל אמר, בדרך כלל זה יוכלה לעוד דברים. ככה הוא לומד הכי הכי ספציפית את השימוש בכלים. זה דבר נפלא מה שלימדתי אתכם. אני אומר לכם שתעשו 2-3 מחשבות עם המטופלים שלכם בשיטה הזאת, אתם משנו, זה ישנה להם את החיים. וזה הטכנאות. וצריך להקפיד, וצריך להקפיד, וללכת בצורה המתודית שהיום הסברנו לכם. ואתם תעזרו מאוד לאנשים, כי מה שמענה אותם זה אותם מחשבות שליליות שמאמינים להם. לא, אותם מחשבות שמאמינים שהן שליליות. בסדר, אני I will rephrase it. בסדר, אני אגיד את זה אחרת. אותם מחשבות שאנשים מאמינים שהן שליליות. בסדר? וזהו.
אז בעצם, מזל טוב על הסמכתכם כטכנאי רגש. שימו לב, אנחנו טכנאי רגש, אנחנו לא טכנאים לתיקון ילדים. כבר דיברו איתי על הסוגיה הזאת של טיפול בילדים, אנחנו לא מתקנים ילדים, אנחנו מתקנים את הרגשות של עצמנו.
אני תמיד שהיו מתקשרים אליי הורים ושולחים את הילד לתיקון, אז הייתי, היה לי שען ליד הבית, ליד הקלין, הייתי שולח אותם לשען, אמרתי, השען מתקן דברים, אני לא יודע לתקן ילדים. אולי השען יסכים, כי הוא יודע לתקן דברים. זה לא יצחיק אותם. אבל הרבה מהם הבינו שהם צריכים להיות חלק מהתהליך, והקול קיד שאנחנו מלמדים, הגישה שלנו, ה-LICBT לילדים ונוער, זה הורי וילד.
כן, אז הטיפול הורי ילד היא בהחלט מעניינת. צריך לדבר גם על זה פעם. אולי נזמין את הדר להשתתף איתנו.
יש מצב. יש מצב. יאללה חבר.
יאללה איגל, תודה רבה. וכל החברים.
אז אנחנו נשתמע, אני מקווה, שבוע הבא לא יהיה לנו, כי אני באמריקה, ואחרי שנחזור מאמריקה, אז ניקח הפסקה של שבוע.
יאללה, נסיעה טובה.
תודה, ביי גיל.
ביי ביי. Thank you.